לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, כ"ט בתמוז, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בפרסומים על עסקה בין סוריה לישראל, אולי על השבת שרידי גופתו של המרגל אלי כהן, כך מפרסם עיתון בכווית. נשוחח פה עם אלמנתו נדיה כהן, שלא מאמינה בידיעות, אך אומרת זה כואב במיוחד. גם על חוק הלאום, האם יימצא בסופו של דבר פתרון פשרה, נשוחח פה עם יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, וגם עם מי שהוביל במשך שנים את המאבק שבין השאר מופיע בחוק הזה, ייעוד הנגב, הגליל, מה שמדברים כעת, מי שהיה ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו, והוא מודאג ממה שקורה בעיר. גם על הצפון, על חדירת המזלט מסוריה, נשוחח עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי. ראש מכון המקדש הרב ישראל אריאל, על עליית החקים להר הבית, הוא לא כל כך מרוצה מלפחות אחד מהם שעלה להר הבית ומשנתו שהוא מביא איתו מהבית. הוא אומר זו בושה. מדוע בתל אביב מפלגת השלטון, הליכוד, לא מצליחה לכבוש את כס העירייה? נשוחח פה עם המשנה לראש עיריית תל אביב, ארנון גלעדי מהליכוד. מדוע במדינת תל אביב זה לא מצליח בליכוד, לליכוד? וגם על קרן יחד, שיוצאת לאחרונה בשיתוף עם ערוץ 7 בקמפיין מיוחד להצטרפות לקרן המופלאה הזאת, נשוחח פה עם אחד מהחברים של הקרן, הרב יוסף צבי רימון. אז אנא רבה. העיתון הכוויתי מדווח היום כי ישראל קרובה מאוד להשבת שרידי גופתו של המרגל הישראלי אלי כהן, השם ייקום דמו. אנחנו משוחחים כעת עם אלמנתו נדיה כהן, שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו לשמוע מה שאת יכולה, מה שמותר לך אולי לספר לנו על העניין הזה, מה אתם שמעתם?
אני שמעתי לפני שעה את הידיעה מידידים ש... קראו בעיתון הכוויתי, העבירו לנו את הנוסח, וכמובן שאני התייעצתי עם גורמים בתוך המוסד, ואני עוד לא קיבלתי את דיברתי עם הפקידה ואמרה לי שזה שטויות, זה לא היה ולא נברא. אבל בכל אופן אני מחכה לידיעה מיוסי כהן, ואני מקווה ש...
יוסי כהן, את מתכוונת לראש השבק.
לראש המוסד. ואנחנו עוד לא קיבלנו את התשובה הסופית. לי נראה לי שמצוץ מהאצבע, לא נראה לי אמיתי שהם יבקשו את ה-DNA של אלי שהמוסד ישלח להם.
עוד פעם, לא פספסתי את המשפט, לא נראה לך שמה?
שהמדינה תשלח, שהמוסד, המדינה תשלח להם את ה-DNA של אלי.
את ה-DNA, הבנתי.
כן, ולא נראה לי שזה אמיתי, ולא נראה לי שזה באמת הייתה בקשה כזאת.
אז למה זה לדעתך מתפרסם? אולי בגלל המתיחות בין ישראל לסוריה?
המתיחות, ואנשים בסוריה רוצים לתעתע במשפחה, וזה לא נראה אמיתי. קודם כל, אם היה משהו, אז המוסד היו יוצרים איתנו קשר ואומרים לנו ולכין אותנו להביא את זה לידעתנו. אבל לי לא נראה, גם אפילו שהמוסד, שסיפרתי להם שיש כתבה כזאת, אז הם מחכה, מחכה ימסרו לנו את המידע מאיפה זה יצץ.
בשנים העברו היו כבר מקרים דומים שעיתונים ערבים פרסמו דברים דומים וזה התברר כבלוף?
לא, אבל לא בצורה הזאת ולא בצורה הזאת כואבת. כן, כי
זה פעם ראשונה?
פעם ראשונה, כן.
אז זה עושה לך משהו בלב או שאת מבינה שזה כנראה לא אמיתי?
זה תכף הבנתי שזה לא אמיתי. קודם כל, היה, המידע הזה היה מגיע למוסד. והמוסד לא יודע מזה, לא שמע על זה. יצרתי איתם קשר. אני זו שיצרתי קשר, כי המידיעה הזאת הגיעה דרך חברים שנתקלו בכתבה הזאת. ומחכה לראות אם זה משהו מצוץ מהאצבע ולתעתע בנו. אני חושבת שזה לא הוגן, לא יפה, ולא צריכים להשלוט אותנו. הסורים זה סורים.
כן. טוב, נודה לך על הדברים, נדיה כהן, על מנתו של המרגל הישראלי אלי כהן, השם יקום דמו. נקווה שבכל זאת יבוא יום שכן תזכו לעלות לקבר שלו.
אמן, אמן. זה מה שאנחנו מייחלים לעצמנו, וגם לו.
תודה רבה לך.
גם לכם.
תודה.
ביי ביי.
האם המחלוקת על חוק הלאום נמצאת על סף פשרה, על הסעיף השנוי במחלוקת שמדבר על צביון יהודי ביישובים במדינת ישראל? אנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
ובכן, רצינו ככה בעזרתך להבין מדוע באמת הצעת הפשרה הזאת פותרת את הבעיה. ניסיתי ככה לקרוא את זה כמה פעמים, האם בגלל שההתמקדות היא רק בנגב ובגליל ולא באופן כללי ביישובים קהילתיים, איפה פה בעצם הפשרה כדי שנבין?
קודם כל אני לא יודע אם זה מתקבל או לא, כל ההתנהלות של החוק הזה, אני הייתי קורא לזה משהו כמו עזוי. אפילו חוק רגיל אצלי בוועדה, עובדים עליו באופן מסודר, מאורגן, מתאמים את הכל עם, עם כל חלקי הקואליציה, לפני שאני מתחיל בכלל לדון עליו. פה, זה, לא יודע איך להגיד לך, עד עכשיו אין לנו נוסח מסוכם על ידי הקואליציה לדיון, והיום פה מתחילים הנמקות, וביום ראשון רוצים כבר להצביע, על ההסתייגויות, כשאף אחד לא יודע בדיוק מה הנוסח הסופי. זה הזוי לגמרי. עכשיו, התעוררו בעיות בכמה נושאים שאין הסכמות. גם בנושא של 7-2, שזה מה שאתה מדבר עליו, שכביכול, לפי הנוסח המקורי, שאני לא יודע מי ניסח אותו, אז יש יכולת להפליה בין, למרות שזה לא כתוב, אבל נניח, אומרים שיש יכולת להפלות בין אדם לאדם, וחלק יקבלו וחלק לא וכו'. ויש גם נושא של משפט עברי שהוציא אותו. זה לא, על שני הנושאים האלה אנחנו עומדים בעיקר. החרדים עומדים על סעיף אחר שיש להם מחלוקת בנושא של התפוצות, וחשש שמדרך הסעיף ייכנסו רפורמים, יתפסו מעמד. כל מפלגה יש לה את הבעיות שלה בסעיף הזה, בחוק הזה.
אבל הצעת הפשרה הזאת שמדברים על סעיף 7ב, למה היא בעצם מסייעת? זאת אומרת, התיקון הוא שזה...
אני תכף אסביר את זה. קודם כל אני רוצה להגיד בגדול, אין לנו תשובה, כי אני לא יודע מי נותן תשובות. זה הצעה שלנו. אם ראש הממשלה יקבל אותה, אני לא יודע, הוא נמצא עם פוטין, אני יודע. אם... מי כן צריך לאמת ולהגיד ומה, לא יודע להגיד לך. אז אם אתה שואל אותי אם זה הנוסח שהתקבל בפשרה, לא יודע. זה הנוסח שאנחנו הצענו, שאני מקווה שהוא פותר את החשש, ומצד שני נותן את מה שאנחנו רוצים.
עכשיו אני אסביר, כן.
כן, הנוסח הראשון בא ואמר שאפשר להקים יישובים רק לפי גוונים ועדות וכולי, שניתן לפרש, שאתה יכול, למרות שזה לא הכוונה וזה לא מה שבפועל, אבל כאילו ניתן לפרש, אתה יכול להקים מישהו רק לאשכנזים נגיד. או רק לדתיים, אבל זה נניח בסדר, כי כמו שמקימים יישוב רק לערבים, ומקימים יישוב רק לבדואים, ומקימים יישוב רק לדרוזים, אז למה אי אפשר להקים יישוב רק ליהודים? אבל נניח שזה יוצר מעין אפליה, אבל מתוך הסעיף, בגלל שהוא כולל ולא מפרט, אז באו כאלה ואומרות, אתה יכול לא לקבל אתיופים נניח, אתה יכול להקים רק ליהודים שהם לא אתיופים, הוא רק לאשכנזים ולא ספרדים, למרות שזה לא הכוונה של הסעיף, אבל הם אומרים, זה מה שכאילו משתמע. ואז כאילו כל העולם, ובאים שכל העולם ידבר שאנחנו מדינה גזענית וכו', נניח. אז לכן באנו והצענו משהו שהוא מדבר על חלק חיובי, הוא לא אומר שאתה יכול לסגור את זה מפני כולם, אלא הוא מדבר על משהו חיובי, והוא אומר שהמדינה תפעל, וזה זכותנו כמדינה יהודית, ליישב, תפעל, לייעד, וזה יהוד הגליל, כמו שאנחנו אומרים, את הנגב, את הגליל, ולשאלתך, אז אנחנו יש גם באזורים ויישובים נוספים שיקבעו ביחס אליהם, כי הדבר נדרש משיקולים לאומיים. קודם כל, אז אם המדינה חושבת שחשוב ליישב את יהודה ושומרון, אז זה עונה על הקריטריון שזה נדרש משיקולים לאומיים, אז זה נמצא גם בפנים, אז זה דבר אחד שהוא בא ומדבר על הצד החיובי שהמדינה יכולה...
זה יכול גם להרגיז אנשים, יהוד, יהוד, תמיד דיברו נגד המושג הזה של יהוד.
לא, זה לא מפחיד, מה, יהוד הגליל, יש מישהו שמתנגד לזה? מה פירוש? יהוד ב-A, אני מקווה,
כן, ברור, ברור.
עכשיו, יש המשך, ויש המשך לדבר הזה, ולפתח את ההתיישבות היהודית בהם, בין היתר באמצעות תמריצים לעידוד הגירת יהודים אליהם. כלומר, המדינה באופן אקטיבי תעודד על ידי תמריצים. מה, מישהו יכול להגיד על זה? זה לא אומר שהמדינה לא תעשה את זה לערבים או לדרוזים, זה מדבר שהחלק שלנו כמדינה יהודית, ולכן זה נמצא בחוק הלאום, בחוק שבא להגדיר את אופי המדינה כמדינה יהודית, שהמדינה תעודד את זה. זה לא בא להגיד שום דבר, ויש את החלק השני, כדי שזה יהיה מעשי ואפשר יהיה לפתח, אז כתוב שבחלק, בסעיף ב', שהמוסדות הלאומיים באופן עצמאי ובשיתוף פעולה עם גורמי המדינה, יפעלו ליישוב יהודים בכל חלקי הארץ. זה מדינה יהודית שרוצה ליישב יהודים, אבל זה לא אומר...
עכשיו צריך להמתין לראות מה יהיה, כן?
אני אומר, נראה אם זה נכון. שוב, זה בדבר אחד, כנ"ל יש לנו גם בנושא של משפט עברי, שהם רוצים, שוב, גם גחמה פרטית יותר של אמיר אוחנה, שהוא לא מוכן שזה ייכנס, למרות שזה חוק, והכנסת ישרה את זה, וזה חוק וחוק בספר החוקים של מדינת ישראל, שהמשפט העברי משמש כמקור, נכון, בהשראה למשפט, הוא לא רוצה, אז מצאתי איזושהי נוסח שאני חושב שהוא יכול להיות טוב, פשרה, נראה, אבל גם, אנחנו עוד לא יודעים, אין מי שזה
עלו. אתה יושב ראש ועדת החוקה, ואמיר אוחנה הוא, למה הוא גם כן עומד בראש החוק הזה? זאת אומרת, זה ועדה מיוחדת?
כי בזמנו לא רצו להעביר את זה לוועדת חוקה, שוב, מאותו חשש. אי אפשר להגיד את זה, אבל כולם כבר מדברים מתוך השעה שבני בגין נניח, שהוא נגד חוק הלאום, הוא חבר בוועדת חוקה כמטעם הקואליציה, אז בלעדיו, או אם הוא יצביע נגד, לא בטוח שיהיה רוב בוועדה, או לפחות יהיה מאוזן. ולכן הקימו ועדה משותפת, ומשיקולים של ראש הממשלה, הוא רצה שיעמוד בראש זה מישהו מהליכוד. כאילו אני הסגן. זה ועדה משותפת לוועדת... חוקה ולוועדת כנסת, מלוועדה מיוחדת כזו, אבל לא אני מנהל את זה לצערי, אני אומר במובן הזה שאין כאן הסכמות ועדיין מרכיבי הקואליציה לא סגרו, זה חוק יסוד, זה חוק אחד מה...
ולגבי הביקורת של הנשיא? לגבי הביקורת של הנשיא?
אני מאוד מכבד את הנשיא והוא גם ידיד אישי, אבל אני חושב שהוא עשה כאן טעות גדולה מאוד. קודם כל, הנושא הזה הוא נהפך, נכון שהוא נושא לאומי, אבל הוא נהפך לנושא פוליטי במלוא מובן המילה. יש כאן חילוקי דעות כותבים בין מרכיבי הקואליציה. נשיא, אסור לו להיכנס ולהביע דעה בנושאים שנמצאים במחלוקת פוליטית. בטח שלא בדרך שהוא עשה את זה. אם להביע עמדה עוד בצד של, נקרא לזה, של האופוזיציה. אז אני חושב שהוא עשה טעות, זה גם פוגע במעמדו, במעמד הנשיאות. הנשיאות צריכה להיות למעלה, היא צריכה לדבר על אחדות, היא צריכה לדבר על המדינה ועל המיוחד שבמדינה, ולא מה לא, ולהיכנס לכל הוויכוחים הפוליטיים. אז אני חושב שהוא עשה טעות, ולא היה צריך לעשות כך.
ומה דעתך לטענה שכל
הנושא... שלא לדבר על זה שאני חולק על זה. כן. כמובן אני חולק על מה שהוא כתב, אבל כן. אני אומר, לא היה צריך.
מה דעתך על אלה שטוענים שכל העניין הזה של המשפט העברי זה רק דקלרטיבי, הצהרתי? זה לא ישפיע, אין איזה משמעות מעשית כל העניין הזה. אז למה בכלל להוסיף את זה אם הוא כבר קיים בחוק אחר, העניין הזה של המשפט העברי?
השאלה הזאת היא נכונה, וכל המטרה שלי שאני רוצה שזה ייכנס, זה לא כדי, כי באמת החוק הוא לא דקלרטיבי, החוק יכול להיות גם ממשי. במקרה ויש לקונה, ואנחנו מצפים ששופטים, שאין להם, הלכה ברורה, אין חוק ואין פסיקה, שבאמת יגיעו למשפט העברי וישאבו ממנו רעיונות, וכבר היו דברים מעולם. בזמנו, רק אני אתן שתי דוגמאות שאנשים אולי לא יודעים, בזמנו היה דיון אם לתת, לשלם פיצוי פיטורין לעובד שעוזב בשנות ה-50, זה היה אז הרב עוזיאל שנשאל, והוא אמר, ודאי שכן, כתוב, הענק תעניק בתורה. הנה תעניק, כלומר שוודאי שצריך. אז הנה לקחו מזה חוק פיצויי פיתורין שהוא כל כך פשוט, כל כך ברור. אותו דבר נניח היה דיון מה עושים עם אדמות המדינה, בזמנו עם הקקל וכו', בשנות ה-50 עוד, איך להתייחס אליהם? וגם נשאלה שאלה, ואמרו, כתוב בתורה שהארץ לא תימחר לצמיתות. זאת אומרת שאדמות מדינה לא מוכרים לצמיתות, ומעל באמת מדינת ישראל וקקל עושים חכירה לאדמות המדינה, ולא מוכרים מה שנקרא. הנה, סתם שתי דוגמאות קטנות, אבל יש עוד הרבה שנשאבו מתוך המשפט העברי, דברים נפלאים,
אבל
דברים
אתה אומר
יפים.
שזה קיים בחוק אחר, אז למה זה צריך להיכנס לחוק
עכשיו,
יסוד?
קודם כל, למה? בדיוק. עכשיו השאלה למה להיכנס לחוק יסוד. הסיבה האמיתית שאני רוצה, כי מאחר ומגדירים זה חוק הלאום, וצריכים להגדיר את המדינה, אני רוצה שיגדירו את המדינה גם בסממנים היהודים שלה. הדתיים שלה, מה שנקרא, ואין שם הגדרה. אז לכן אמרתי שייכנס למשפט העברי, שזה ישים כאילו שמדינת ישראל היא מדינה גם יהודית, במובן שאנחנו חושבים, הדתית. עכשיו, ולכן, מבחינתי, אם אני נמצא, מצאתי הצעת פשרה, יתרון אחר, שבו בסעיף אחר, בסעיף של ההגדרה, יוגדר שמדינת ישראל היא מדינה, איך אומרים, שמשואבת טבעית, לאומית, ויכתב גם דתית, אז מבחינתי זה עונה על הצורך שלי, אז אני לא צריך. אבל אני רוצה שייכנס בחוק הלאום גם האלמנט שמדינת ישראל היא מדינה שיש בה גם את הצד הדתי, לא רק את הצד הלאומי או ההיסטורי. ואם כרגע זה הסעיף היחיד שבא להגיד את זה, אם אני אמצא והצעתי הצעות פתרון אחר, אז מבחינתי זה בסדר. אבל שוב, אין לנו תשובה עדיין מה כן ומה לא, ואיך אומרים, שבוע הבא זה השבוע האחרון, ורוצים כבר להתחיל היום, להתחיל...
שבוע אחרון למה?
למושב.
שבוע אחרון הבא. למושב לפני הפגרת הקיץ?
כן, בדי, ורוצים להצביע את זה ביום ראשון. השאלה כן. על מה יצביעו.
יש לכם עוד את הקטע של חוק הגיוס, או שזה כבר לא בשליטתך העניין הזה?
לא, חוק הגיוס, איך שזה נראה, לא הצליחו לסכם.
אבל זה בשליטתך? זה גם בוועדת החוקה?
לא, זה לא ועדת החוקה, הקימו ועדה מיוחדת.
אז זה לא קשור אליך חוק הגיוס, ישירות.
לא קשור, וכנראה ילכו לבקש דחייה מבית המשפט העליון.
בגלל האיום של ליצמן, כן?
האיום של ליצמן מצד אחד, והווטו של ליברמן מצד שני, שהם הולכים כאילו ראש בראש, אז צריכים יותר זמן כדי לגבש...
איך אומרים, בסוף יהיו בחירות שנה הבאה מתישהו.
כן, התאריך הוא נובמבר, וכולם רוצים לשאוף להתקרב לנובמבר 19, כדי שהבחירות הבחירות יהיו במועדם. מקווה שנצליח לעשות את זה, כי הממשלה הזאת היא ממשלה טובה, עושה דברים שאף ממשלה אחרת לא עשה בפריה שלנו, לכן ככל שתאריך, ויש לזה חשיבות יותר גדולה, נמשיך יותר לחוקק דברים חשובים וטובים.
בהחלט. אז אנחנו נודה לך על הדברים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה לך ותודה למאזינים.
בבקשה, כל טוב. חוק הלאום, האם מתקרבים להצעת פשרה שלפיה ייכתב בסעיף 7א כי המדינה תפעל לייעוד הנגב והגליל ואזורים ויישובים נוספים שיקבע שהדבר נדרש משיקולים לאומיים? ואנחנו כמובן כשמדברים על ייעוד הנגב והגליל נזכרים במי שהוביל את הקו הזה לייעוד הגליל, שמעון גפסו, לשעבר ראש עיריית נצרת עילית, שאיתו כעת אנחנו משוחחים. בוקר טוב לך.
בוקר מצוין לך ולכל המאזינים, יופ.
אז אתה התפרסמת בזמנו עם הקו הזה של ייעוד הגליל, ייעוד נצרת עילית. כשאתה שומע שבוע את הביקורת על הסעיף הזה בחוק הלאום, איך אתה מתייחס לכל הסוגיה הזאת?
ראשית, אני רוצה לחזור למגילת העצמאות. אני חושב ושמעתי הבוקר את עוזי דיין מדבר על זה. אני חושב שאם היום היו מדברים על מגילת העצמאות והיו מנסים להעביר את זה כמדינה יהודית ודמוקרטית, היו נתקלים בזה בהרבה מאוד בעיות. כי במגילה כתוב קודם כל יהודית ואחר כך דמוקרטית. כמובן, יש לזה הרבה פרשנויות. אני מפרש בדרך שלי. יחד עם זה, לגבי 7א, 7ב בחוק, אני חושב שציונות עושים במעשים ולא בחקיקה. אני חושב שניתן לייעד את הגליל ואת הנגב, וזה חשוב. כמובן, אני רוצה לציין פה שגם אזרחים ערבים הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל כמיעוט. יחד עם זה, כמובן, אני חושב שהם גם צריכים להיות ביום מן הימים שווי חובות, בכל המובנים. אבל יישוב יהודי הוא דבר מאוד חשוב שצריך לשמור על צביונו תמיד. ויש הרבה דרכים לעשות את זה, ולא באמצעות חקיקה דווקא. אני חושב שמדינה, ממשלה, יכולה להוביל מהלכים שלא מחייבים חקיקה. יש דרכים אחרות ליישב. אני רוצה להזכיר את אריונה ג' שבאמת יאמר לזכותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר באז יובל שטייניץ, היום שר האנרגיה, שעשו פה מעשה גדול מאוד והקימו על גבעות סביב נצרת עילית את שכונת אריונה ג' שתכלול כ-3,000 יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית. הדבר הזה הוא משמעותי, ומהלכים מהסוג הזה ואחרים, ונעשו עוד הרבה דברים בשיתוף הממשלה, והדברים, איך אפשר לומר, שהשתיקה יפה להם, שהדברים האלה גרמו שכך שבעתיד הרחוק נראה יותר יהודים. כמובן, יש מהלכים שצריך לשמר, ואם לא משמרים אותם, אז כל מה שעשינו הלך לדמיון. וכמובן, לא מותח ביקורת, אני גם לא, כרגע לא כל כך מעורב ולא רוצה להתערב, ואני מאחל שמדינת ישראל וממשלתה תצליח לייהד את הגליל ואת הנגב. הדבר הזה הוא חשוב וטובה שעה אחת קודם.
וכעת אתה רואה שזה הולך במגמה של ייהוד הגליל, אפילו שכעת אתה לא נמצא שם בלשכת ראש העיר?
כעת אני רואה את המגמה בדיוק הפוכה. אני רואה את הנתונים של ספר הבוחרים, המצב בלשון המעטה עגום.
ספר הבוחרים, זאת אומרת שיש יותר ערבים, ערבים הולכים ומתרבים שם בצפון?
זאת אומרת שאם לא תהיה התערבות ומהלכים גם מצד הממשלה, גם מצד הרשות, נצרת עילית ונצרת הערים יתאחדו ביום מן הימים, זה יכול להיות בעוד 5 שנים, יכול להיות בעוד 10, בעוד 15, אבל הדבר הזה הוא כבר בלתי נמנע. גם בגלל שלא שמרו על מרחקים גיאוגרפיים, על הפרדה גיאוגרפית, וגם לא על הפרדה תרבותית.
כן, הבנתי. שזה כמובן, אתה אומר, האיחוד הזה בין נצרת עילית לנצרת, זה משהו בעצם שישפיע על המאזן אולי, שתהיה בסופו של דבר עירייה עם ראש עיר ערבי?
לא, זאת אומרת שתהיה בסוף עירייה אחת. כל אחד יכול לפרש איך שהוא רוצה. בנצרת תחתית יש היום כ-85,000 תושבים, בנצרת עילית מספר התושבים לפני עיתוני משרד הפנים הולך וקטן, עצוב לי, אבל מה לעשות? וזה, איך אומרים ביידיש? סלווי.
ויש סיכוי שאתה תוכל לחזור לפעילות הציבורית שפעלת כל כך שנים רבות?
גם אם ינתן לי עכשיו מפתחות על השכב ויגידו לי בוא תכנס ותציל את העיר, אני אומר שאני לא מעוניין, אני מודה ומשאיר את המשימה הזאת לאחרים. 7.5 שנים עשיתי הרבה מאוד שנים למען המדינה בכל מיני תחומים, ומן הסתם אי אפשר להרחיב, אבל 7.5 שנים עשיתי למען העיר שאני אוהב כל כך, נצרת עילית, ועכשיו אני עושה לביתי בשלב הזה. עוד לא תרמתי, עוד לא סיימתי בעשייה ציבורית, ואני לא, כמובן לא בשלב של הרמת ידיים, אבל בקטע המוניציפלי של נצרת עילית אני סיימתי.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, ראש עיריית נצרת עילית לשעבר שמעון גפסו, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה, כל טוב, תודה.
צה"ל תקף 3 עמדות צבאיות בסוריה, התקיפה כתוצאה מחדירת כלי טיס סורי בלתי מאויש יירה צה"ל מוקדם יותר. אתמול אנחנו משוחחים כעת עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, שוב מעורבות תכן איראנית על הגבול ברמת הגולן, העסק מדרדר אפשר להגיד בצפון, נכון?
זה תלוי במידה רבה בישראל. אני לא סבור שהעסק מדרדר. אני גם יותר נוטה להאמין שהמזלט הוא איראני ולא סורי. אני בכלל לומר, אתה מכיר אותי כבר ברעיונות רבים בנושא סוריה, כאשר דיברו על חזרת צבא אסד לגבול ישראלי-סורי, דיברו על זה במונחים אפוקליפטיים בישראל, והראו צילומים של קידום טנקים וקידום ארטילריה וקידום טילים, וטילי פטריות ואני לא יודע מה, ואני די נעצבתי, כי הדרך הנכונה הייתה לומר, סוף כל סוף הנורמליזציה חוזרת. 40 שנה היה לנו שקט בגבול הסורי, בחסות חפז אל אסד ובנו בשאר, והנורמליזציה חוזרת במובן זה שצבא סוריה שולט על הגבול, וברור לחלוטין שצבא סוריה לא יעשה דבר כמו שהוא לא עשה 40 שנה. יבואו ויאמרו המקטרגים, רגע, אבל עכשיו יש איראן. ועל זה אני אומר שוב, ברעיונות שוב שדיברתי במקומות רבים וכתבתי על זה רבות, מי שעושה שטויות צריך לשלם. ואנחנו ב-2011 עשינו שטויות בזה שלא תמכנו בבשאר. לכאורה היינו ניטרלים, מעולם לא היינו ניטרלים. הבנו הצהרות מאוד מאוד עוינות נגדו לכל אורך הדרך וגם עכשיו. ואני סבור שזו שגיאה גסה. ואל נתפלא כאשר בפברואר 2015 הצבא האיראני, זה גם לא צבא משמעותי, וכמה אלפים, אבל בעיקר כוחות חיזבולה נכנסו לסוריה על פי בקשת אסד, כי הוא היה במצב נואש. אם ישראל הייתה רוקטת בדיליות אחרת, הייתה סוריה נשארת נקייה מחיזבולה ומצבא איראן, כמו שהייתה מתחילת שנות ה-90. יועצים איראנים כן, סיוע איראני כן, צבא איראני בסדר כזה, גודל כזה או אחר, לא. זה לא היה עד על פברואר 2015, איש חיזבולה אחד לא היה בצבא, בשטח הסורי עד 2015, וזה לא היה צריך להיות לולא המדיניות הנועלת והמטופשת של ישראל. ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר, ואנחנו צריכים מה שנקרא לנקות את העורבה, וזה לא ילך. כלומר, עדיין ישראל הרשמית מראש הממשלה דרך שר הביטחון מביעים שוב ושוב בהצהרות שצריך לסלק את איראן מסוריה, זה לא יקרה. אני אמרתי את זה לפני שנה, אני אומר את זה היום, ואני אומר את זה שוב ושוב, זה לא יקרה. מה שיקרה הוא זה שישראל תקבע קווים אדומים, שבה כוחות איראנים לא יהיו קרובים לגבול, ויהיו רק כוחות סורים, ולא יהיו כוחות כל הג'יהאדיסטים שישראל לצערי הרב עזרה להם בשמות כאלה ואחרים ובצורות כאלה ואחרות, והכל היה פיקציה. ישראל עזרה, אני חוזר ואומר עשרות פעמים בשנים האחרונות, ישראל עזרה וסייעה לג'בהת א-נוסרה ולכוחות אל-קאעידה כדי להפיל את משטר אסד תחת איזושהי טוענה מטומטמת ומטופשת שסוריה שייכת לציר הרשע, ואם מפילים את משטר אסד מחלישים את איראן. דבר כזה אני עוד לא שמעתי מעולם, אבל אנחנו עכשיו כאמור משלמים את המחיר. אז הבזלת הוא רק דוגמה אחת למציאות שישראל צריכה לעמוד עליה ולשמור, אבל זה צריך לדעת לשלם מחיר. עכשיו איך ממזרים נזקים? לו היה לנו, אני איבדתי גם בפניך כמה וכמה פעמים את הביטוי הנפלא של חז"ל, סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה מחשבה תחילה. לו חשבנו מראש, לא היינו מגיעים למצב הזה של נוכחות של צבא איראני ואנשי חזבולה בשטח הסורי. זה חלק גדול באחריות שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל להודות בזה, ואחר כך למצוא פתרונות ריאליסטיים, ולא הצהרות של אנחנו לא נאפשר לכוח איראני לשהות בשטח הסורי. זה לא יקרה לצערנו. איראן נמצאת שם. צבא איראני ימצא שם ברמה כזו או אחרת. כל מה שאנחנו צריכים לעשות כאמור, זה למצוא איזשהו מודוס אופרנדי כזה, שאפשר לחיות איתו מבלי שהם יאיימו באופן ישיר על ישראל, ולא יהיו נוכחים בגבול ישראל בשטח, אני יודע, כך וכך קילומטרים יאמרו המומחים. אבל זה המחיר.
כן. אז אנחנו, כמו תמיד, נודה לך על הדברים. המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
תודה. שלושה חברי כנסת עלו השבוע להר הבית במסגרת שינוי המדיניות בנושא עליית ח"כים להר, בתוכם חבר הכנסת יהודה גליק, אמיר אוחנה, שולי מועלם, קודם לכן גם חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש. שלום לך.
שלום, שלום.
ובכן, האם אכן מדובר בצד חיובי, ח"כים עולים להר הבית, בתוכם גם כאלה ש... לא דווקא מזוהים עם כשומרי תורה ומצוות, או חלקם גם אורח חייהם שונה. איך באמת הרב מתייחס לעניין הזה?
צד אחד צריך לשבח את עצם הצד הזה, אם כי צריך לזכור שזה מעט מדי, מאוחר מדי. אם ברמדאן עלו 3 מיליון מוסלמים להר הבית, אלון נבוש, אלון נקלם, ש... העובדה שקודם כל כידוע מספר היהודים שאומנם הולך ועולה במספרו בעלייה להר, אבל עדיין זה מספר מצומצם, ועם כמה ח"כים עולים באיזה אישור מיוחד, רק לראשתנו לחרפתנו, זה לא עם שהוא ריבון על אדמתו ועל ירושלים. אפשר לומר שעל רקע הדיבורים של טראמפ הוא יותר רציני מאשר אנחנו לצערנו. בענייננו, יש פה מצד אחד, אני שמח על כל אחד, על כל אדם שמי, לא רק, לא חושב שאני צריך לשמוח, אלא הקדוש ברוך הוא שמח. ולמה? בגלל שכתוב שבכל יום יוצאת בת קול מבית המקדש, אומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם, אם הקדוש ברוך הוא בוכה שם כביכול. כמובן, מסכת ברכות, הוא שואג כארי, ודינינה בלילה. אז אם עם ישראל לא שומע את הקול הזה וממשיכים לישון, אז זה לא בסדר. ולכן כשרואים יהודים שעולים להר ובאים בכל זאת לחצות בית השם, אז גם השכינה שמחה שעם ישראל בכל זאת לא שכח את המקום, אם כי זה רחוק רחוק מה שצריך. מה שצריך באמת זה פשוט לבנות את בית המקדש השלישי, להחזיר את העבודה למקומה. לענייננו, לפני מה ששמעתי, לפחות חברת הכנסת השכל הלכה לפני כן למקווה, וזה חשוב. חשוב שלא לדבר על חברי הכנסת הדתיים שלפני כן הלכו למקווה כמו שצריך. אז אני שומע לא מעט אנשים חילוניים שזה דווקא עלייה להר מביאה אותם לחשבון נפש, ושואלים בדיוק איך נעלות, איזה נעליים עולים ואיך שצריך להתאר במקווה. זה בשבילם חוויה רוחנית עצומה, זה מחולל את המהפך, שזה קיים הר בית השם, כדי לעורר בנו את הכמיהה ואת החיבור לקדוש ברוך הוא. מאידך, יש פה דבר חמור, שיש חבר כנסת שמוכנה, שהוא עולה להר בשביל הפרסומת, מנצל את ההר כקרדום לחפור בו. וזה דבר חמור, אומר, הר הבית במקום מקדש, זה לא מקום לצבור נקודות ולגרוף קולות, הר הבית זה מקום שבאים אליו באמת לעבוד את השם. בימינו יש לזה משמעות שכל מי שעולה מחזק את הריבונות וקיים מצוות לשכנות תדרשו ובאת שם, זה מצווה מן התורה לבוא לשם להראות נוכחות בהר בית השם, במיוחד מול העלייה המונית של המוסלמים. פה מוכרחים להעיר הערה מקדימה, עצם העובדה שיש חבר כנסת אמנם יש מכבסת מילים של נעטבים וסיפורים, אבל זה אדם שחוטא במשקף זכור, איסור חמור מן התורה שדינו מיתה, וזה הופך למנהיג בישראל, ויש מאחוריו, כן, יש פה מדברים עוד על גאווה, אנשים שמתגאים בלכלוך, בתואבה, בתואבה. אוי לנו על המציאות הזאת, עצם המציאות שיש בליכוד אחד כזה, והם עוד מתחברים אליו ולוקחים אותו להר, ובושה וחרפה לכל עם ישראל. רואי לנו שזה המצב. אנחנו עומדים לפני שבת חזון עוד מעט, והנביא ישעיהו זועק שם, כסדום היינו, לעמורה דמינו. זה סדום, מעשה סדום. בן אדם באופן רשמי, יש לו משפחה של שני גברים, אפילו אם יש לו איזה שני ילדים, אוי לנו שזה המנהיגות של דורנו, כסדום היינו, לעמורה דמינו. ממשיך ישעיהו בחזונו, שרייך סוררים, איזה מין שרים יש לנו, איזה מין חברי כנסת יש לנו, שמתפלשים בתואבה, וזה חלק מההנהגה, ובאים להתעטר בנוצות של הר הבית, של המקדש, בושה, בושה וחרפה. אני חושב שמוכרחים להזכיר פה עוד דבר, שאולי הוא אפילו קצת אקטואלי. לאחרונה אנחנו חווים רעידות אדמה. אז אומרים לנו, כן, אנחנו השבר הסורי-אפריקני וכו' וכו'. בואו נשמע מה אומר התלמוד הירושלמי. למה באות רעידות אדמה? אומר ירושלמי, ואבון משקף זכור. ואבון משקף זכר, אבון שמלווה אותנו. מהלך הדורות, אבל לא בצורה שנפוצה כל כך, ולא תוך כדי חגיגות ומצעדים, מצעדי גאווה, גאווה של סוטים, גאווה של חולי נפש. ואת המחלה הזאת רוצים להעביר לכל עם ישראל. אני אגב שומע ששר החינוך, אני מקווה שלא שמעתי נכון, אבל אם זה ככה אז אוי ואבוי לנו, הוא מתיר להניף בבתי הספר את הדגל של אלה שחיים במשקף זכור. זה שר ששייך לתורה? בושה, בושה וחרפה. אני מאוד מקווה שלא שמעתי נכון, ואם שמעתי נכון שיוריד לרגע את הדגלים הללו. זה מחנך את הילדים לעשות כל תועבה. לאן אנחנו מביאים את ילדי ישראל? כך שיש פה דבר חמור מאין כמור. והייתי רוצה להוסיף שלאותו חבר כנסת יש לנו פתגם ידוע שעוברים לצירה לא מדובשך ולא מעוקצך. בלשון המדוברת למדובשך ולא מעוקצך. לא רוצים שהדבורה תיתן לנו דבש, אבל תוך כדי זה תעקוץ אותנו. אנא, אל תבוא לחסרות בית השם. תעשה תשובה. שב בבית. לא רוצים לא את הדבש שלך, ובוודאי שלא את העוקץ שלך. וגם הנביא אומר הזה, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, אתה בא לראות את פניי, אז תבוא בטהרה, בקדושה, לדבק בקדושה. בבית המקדש שלה הייתה שיא הצניעות, עשו שם תיקון גדול, שנשים לחול, גברים לחול, אתה עם כל הפריצות והלכלוך שלך, מגיע לרמוס, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. ממש בושה, בושה גדולה לכל עם ישראל, ואני מתפלא שעוד לא קמה מחאה אדירה מול התואבה הזאת שעוד אדם הולך להתעתר בנוצות של נוצות לא של עולה להר בית השם.
אוקיי.
זאת, כן. אני רוצה לסיים בזה שהרב קוק זצ"ל כותב שלצערנו תהליך הגאולה קשור לפעמים במציאות שאנחנו מתחילים בשפל, כך הוא אומר, נתברר לנו שהתחלת התנערותנו מאפר גאולותנו תתחיל באופן שפל, וכבר היה בימי עזרא, שעזרא לקח עמו את הפסולים שיהיו מסעים כעורים, זה לשון הגמרא, ומתואר שם שהם היו חללים את השבת והיו, וחלק מהיישובים שם היו רואים לשם סדום, כך אומרת הגמרא במסכת קידושים, שהיו שם יישובים שממש, היו שם גילוי עריות, נסו שם נשים נוכריות, והיו שם ממזרים. מתוך זה אומר רב קוק, בסופו של דבר צמח בית שני בכל תפארתו והדרו, לפעמים זה מתחיל בשפל שבשפל, אבל בסוף כן, בית שני היה הפסגה מבחינה רוחנית של תנאים והמוראים, רבי יוחנן בן זכאי ושמעון בן שטר ושמעון הצדיק וכולי וכולי, ואנחנו מקווים שכולם יחזרו בתשובה, כולל אוחנה, כולל כולנו, ובעזרת השם נזכה לבנות הבית השלישי בכל הדרו ותפארתו, במהרה בימינו אמן ואמן.
אמן אמן. ראש מכון המקדש הרב ישראל אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
וכעת אנחנו משוחחים על הבחירות הצפויות המוניציפליות ומה קורה בעיר תל אביב. לצורך העניין נמצא איתנו המשנה לראש עיריית תל אביב, יושב ראש סיעת הליכוד בתל אביב, ארנון גלעדי, שלום לך.
שלום והברכה.
אז הליכוד הוא שולט כרגע במדינה, בכנסת, יש סיכוי גם כן שתל אביב תכבש מתישהו על ידי הליכוד?
מתישהו כן, אבל בוא ניקח את הפרופורציות. תל אביב שונה בדפוסי ההצבעה שלה מהרמה הארצית.
כן.
אם אנחנו ניקח נתונים שרק זה מכבר היו, הבחירות לכנסת, מרץ, סיעת מרץ, קיבלה בתל אביב, נדמה לי כ-15%, ברמה הארצית הגיעה ל-4%. מפלגת העבודה קיבלה ברמה הארצית 20% ומשהו, ובתל אביב קיבלה 30% ומשהו. כלומר, כשאתה מנתח את אפיוני הצבעה בעיר תל אביב יפו, אתה רואה באופן מובהק שהעיר היא עיר בעלת גוון שמאל, מרכז שמאל.
מדינה תל אביב, מדינה, כן.
לא רוצה להגדיר אותה כמדינה, אבל אנחנו כעיר, העיר תל אביב יפו, היא בנויה למעשה מרמה פוליטית, או מה שנקרא, ממגמות פוליטיות של השמאל, מרכז שמאלה.
כמה לליכוד יש בבחירות האחרונות? אחוזים מהמועצה?
בבחירות האחרונות למועצה הליכוד קיבל 2, אבל הליכוד רץ ברשימות נוספות מחברי ליכוד שכרגע הצטרפו גם לרשימת הליכוד. היה לנו נציגים במפלגות אחרות. אבל זה לא, השניים הוא לא הכוח היחסי. יחד עם זאת, אין ספק שתל אביב היא מהווה את הקוסמוס הפוליטי של מדינת ישראל בנושאים של תרבות, רווחה וחינוך. וככל שסיעת הליכוד תהיה בתל אביב יותר חזקה, כך נוכל להשפיע על סדר היום החברתי התרבותי של מדינת ישראל, שהוא שונה מהסדר היום התרבותי החברתי של מדינת ישראל. תל אביב מייצגת יותר את הנושא של השמאל מאשר את הימין.
יש סיכוי שזה יקרה? היה פעם מצב יותר טוב של הליכוד בעיריון?
תראה, היה מצב הרבה יותר טוב בבחירות, שהיו בחירות לרשימות ללא בחירות לרשות עיר, שכך משחרר את הסיעות להצביע לראש עיר.
רגע, שלום עולת, ראש העירייה המיתולוגי, לא היה איש ליכוד, או שאני טועה?
הוא היה איש ליכוד, אבל שנתמך על ידי הליברלים, ופחות או יותר מהמחנה הימני בנושא הזה. עצרת רבין, זכרונו לברכה, נוסדה ונערכה על ידי צ'יץ' עצמו. נכון שגם רוני מילוא היה בתל אביב,
רוני מילוא, נכון, החתן של מנחם בגין.
נכון שהוא לא היה חתן, אחיו היה חתן של מנחם בגין, אבל נכון שרוני מילוא היה ראש עיריית תל אביב, אבל אל תשכח שרוני בא כבר עם אג'נדה, שחלק מתוכו היה מרכז שמאל, דיבר על עזה, דיבר על החיבור לעזה, עם תאומות, שזה מצא חן בעיני השמאל, אם הוא לא היה מועמד, אביגדור קהלני, שהוא היה איש מפלגת העבודה אז, אבל אז הציבור העדיף לבחור את רוני מילוא ולא את אביגדור קהלני. אבל אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהבחירות האלו, אכן סדר היום יהיה סדר היום שמייצג פחות או יותר את מדינת ישראל, ויביא לידי ביטוי את הנושא של העמדות הימניות, למה ליכוד ימני יש רק אחד, והימין בתל אביב זה ליכוד. ולכן אני קורא לתושבים להצביע לליכוד, לחזק אותנו, כדי להביא לסדר היום את הנושאים שאנחנו מאמינים בהם.
ואתה גם המועמד לראש העיר? אתה מציג את עצמך?
הליכוד לא מציג מועמד לראשות העיר בשלב זה. הוא בדק וערך את הנושא של סקרים, גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת סקרים, גם מבחינת אלקטורט פוליטי. כרגע הוא לא מציג מועמד.
שזה קצת מוזר, לא? מפלגת שלטון.
אמרתי לך עוד פעם, אם תנתח את תוצאות הבחירות ברמה התל אביבית, שהבחירות שנערכו לפני 3 שנים, אתה תבין בדיוק מה האופי הדמוגרפי הפוליטי של העיר תל אביב.
הבנתי. אז אתה מאמין שאולי יש שינוי אם תציגו סדר יום שונה?
אנחנו נציג סדר יום ליכודי, אמיתי, ימני, של מדינת ישראל, ואני מקווה שתושבי תל אביב יצביעו בסופו של דבר בהמוניהם לליכוד.
אז נודה לך על הדברים, ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל אביב, יושב ראש סיעת הליכוד בתל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
קרן יחד יוצאת במבצע מיוחד לצירוף חברים נוספים שיהיו חלק מקהילת החסד והערבות ההדדית. קרן יחד שמונה כבר יותר מ-21,000 חברים שעוזרים אחד לשני בסכומי כסף משמעותיים כשחלילה באחת המשפחות בקרן נפטר אחד מההורים. אנחנו משוחחים כעת עם הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה של המרכז האקדמי לב, רבה של אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה בסולמות. שלום לרב.
שלום, שלום וברכה.
ובכן, רצינו ככה לשמוע ממך על החשיבות של הקרן, על הפעילות. אתה, אני מבין, גם כן מעורב בקרן הזאת.
כן, אז קרן יחד באמת, אני חייב להגיד דבר מדהים, מרגש, כשלפני כמה שנים ניגש אליי הרב הלל הורוביץ ואמר לי, בוא תקים איתי את קרן יחד, בוא תהיה שותף, בוא. אמרת לו, תשמע, אני יכול, אין לי זמן, אני עשו כל כך הרבה דברים. וככל שנחשפתי יותר, אז הבנתי. אשתי אמרה לי, תשמע, את זה אתה צריך לעשות. באמת יש כאן דברים מדהימים שאנחנו רואים כל הזמן איזה השכחות מדהימות ומשמעותיות יש לדברים האלה. אנחנו מדברים על קרן שבה יש ערבות הדדית. אנשים מצטרפים לקבוצה, שהקבוצה היום עונה יותר מ-20,000 חברים, ובקבוצה הזאת כשאנשים מצטרפים הם לא משלמים כסף. יש להם משהו ראשון בהרשמה, אבל הם לא משלמים כסף. אם קורה משהו למישהו מהקבוצה, שהאבא חס וחלילה או אמא חס וחלילה נפטרו, נהרגו, לא משנה באיזה צורה, יש לנו דאגה, מה יהיה עם הילדים? הרבה פעמים הילדים אין כסף ורק מנסים לשרוד. מה יהיה עם לימודים? מה יהיה עם חתונה? קרן יחד במקרה כזה כל אחד מהחברים נותן 10 שקלים לכל יתום, לא יותר מ-60 שקל בחודש. 10 שקלים לכל יתום, הדבר הזה מביא לכך שכל יתום יקבל בין 50,000 ל-150,000 שקל, כשהכספים סגורים בצורה מיוחדת מיועדים לדברים האלה. ואני חייב להגיד, אנחנו רואים כל כך הרבה מקרים, המון המון יתומים שבזכות זה ממש שינה את כל החיים שלהם. המון משפחות שקרה משהו, וגם אם יש כסף, גם אז תקועים בדברים האלה, בדרך כלל, והרבה מאוד שבאמת יש בעיה ממש קשה של כסף, ממש הציל אותם, ממש הציל אותם, העמיד אותם על הרגליים. אז אני חושב שזה ממש דבר נפלא, שכל מי שיכול להצטרף, ולא רק בשביל עצמו, כל מי שיצטרף, נותן צדקה. למעשה עיקר העניין זה כל פעם שיש מקרה כזה, אתה נותן צדקה. זה נכון שאם חס וחלילה לך יקרה משהו, גם אתה תקבל. אבל צדקה, לכן זה כל כך שונה מחברת ביטוח. חברת ביטוח אתה משלם כל שבוע, דמי ביטוח, כאן אין ביטוח, אין תשלומים לביטוח. אתה משלם רק אם משהו קרה. יש יתומים, יש מקרים שקרה, אז אתה משלם. כל אחד היה שמח לתת את הצדקה. אז בסופו של דבר, אם חס וחלילה זה יקרה לך, אז גם אתה תקבל.
זה באמת פרויקט שכמה שנים הוא כבר קיים בלי... מאז שהוא קם?
תראה, קרן יחד זה דבר שהתחיל לפני כארבע שנים, מעניין, ובהתחלה לקח זמן, לאט לאט, איך לצרף עוד מישהו ועוד מישהו, זה... עוד קבוצה, אבל ברוך השם מהר מאוד. הגענו ל-15,000, שזה הכמות שהיינו צריכים כדי לתת 150,000 שח לכל בן אדם. וברוך השם, הקרן גדלה וגדלה, והיום אנחנו מעל 20,000. אז כבר יש לי ניסיון של כמה שנים. אני חייב להגיד, קרן יחד, חוץ מהאנשים שנותנים ככה את הרוח, אבל... בקרן יחד יש קבוצה של 8 אנשים שנפגשים כל כמה זמן. אנשים מאוד עסוקים, מאוד, אני גם כן אחד מהם, ויש שם גם אנשים מהתחום של עסקים, אנשים מהתחום המשפטי ומתחום הביטוח, אנשים מקצועיים ממש, וממש מהשורה הראשונה נפגשים ובודקים כל עניין ועניין, כל כסף שיוצא לטובת העניים, יוצא רק אחרי שאנחנו בדקנו, שאנחנו נתנו אישור. כלומר, זה לא דבר שאתה אומר, טוב, איזה זה קרן, ומי מחליט? כמה לתת? איך לתת? מה? מי שמחליט זה הקבוצה הזאת, וזו קבוצה מאוד רצינית, ויכול להגיד לכם, הדיונים שיש, הם כל כך חציים, כל כך משמעותיים, וכל אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, ותני, ו... באמת משהו שאתה רואה שעובד בצורה ישרה, שקופה, מרשימה מאוד. יש כאן דבר שאם אני נסה לנסח אותו, יש כאן צדקה חכמה. אתה נותן צדקה, אבל אתה נותן צדקה בצורה מאוד חכמה, עם בדיקה, עם ביקורת. צדקה שהיא עוזרת לאדם לעמוד על הרגליים, עוזרת לו ללימודים, עוזרת לו לחתונה. צדקה עוזרת להקל קצת על מקרי טרגדיה של מוות, פטירה של אחד ההורים. בסופו של דבר, צדקה שגם עוזרת למשפחה של זה שנתן, נחס וחלילה יקרה משהו. אם אני אומר, דבר מדהים, נסלם, אני חושב שכל אחד שירשם, שיצטרף, לצערי, יש כאלה שהיו במקרים, ופתאום באו, אמרו, עמדנו להצטרף, ולא הספקנו, ו... אז לא כדאי לחכות. רגע אחד נכנסים לאתר, נרשמים, וזה עובר גם לעם ישראל, ובסופו של דבר זה עוד חיזוק גם למשפחה הנרשמת.
אז נודה לך על הדברים, הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה של המרכז האקדמי לב, רבה של אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה בסולמות. תודה רבה על הדברים.
בשמחה ובהצלחה רבה בעזרת השם.
תודה.